אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
האמת היא פשוטה, זאת תהיה ממשלת שמאל מסוכנת. שילוב קטלני של חוסר דרך, חוסר יכולת וחוסר אחריות. נפתלי בנט, איילת שקד וחברי הכנסת של ימינה, אל תעבדו על הציבור. אל תפרו את כל ההתחברויות שלכם, רק בגלל האמביציה האישית של בנט להיות ראש ממשלה.
זה לא הזמן להספדים פוליטיים. בטח לא להספדים פוליטיים של בנימין נתניהו. בטח שלא עכשיו. אין עדיין ממשלה חדשה, נתניהו עדיין נלחם בכל כוחו כדי לקבוע את סדר היום הישראלי, ובכלל להספיד את הפיניקס של הפוליטיקה, את הקוסם הבלתי מעורר, זו משימה מסוכנת למדי. ולמרות זאת, דבר אחד כבר ברור, נתניהו איבד שליטה, המושכות נשמטו לו, הבריתות התפוררו לו. זה לא אותו נתניהו, זה לא אותו ביבי. הכותרת הפעם על איבוד השליטה של בנימין נתניהו. מורן אזולאי מצטרפת אלינו מיד.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט עם עטילה שומפלבי.
בנימין נתניהו החזיק את המערכת הפוליטית במשך הרבה מאוד שנים ביד חזקה, ובתקופה האחרונה עושה רושם שהוא מאבד אחיזה. מורן אזולאי, איך זה קרה לו?
האמת שזה כנראה שורת החלטות לא נכונות שהוא עשה, הייתי אומרת אפילו התנהלות שגויה שהוא עשה, ובקורה שים לב בבעיה שאני חוזרת עליה כל הזמן, בעיה של מערכות יחסים. מערכות יחסים אחורות עם אביגדור ליברמן, מי שהיה איש שתמיד השלים בקלות את ה-61 ואפשר לו גוש יציב, הוא היה הראשון לנטוש. מערכות יחסים אחורות עם גדעון סער, האיש שלמרות שהיו לו שאיפות הנהגה, ישב והתאפק במשך הרבה מאוד זמן, למרות היחס המשפיל שהוא קיבל. מערכות יחסים, אני מדברת על נפתלי בנט ואיילת שקד, חלק אינטגרלי מגוש הימין, האנשים שתמיד הלכו אחרי נתניהו, לא משנה כמה בוצם ספגו ממנו, ואפילו זאב אלקין, האיש שישב, יש לו אולי הכי הרבה שעות בלפור, מבין כל האנשים שאנחנו מכירים פה בסביבה, וגם האיש הזה בסופו של דבר מתהפך, והכל, הכל, הכל עניין של מערכות יחסים, שהתפוצצו לנתניהו בפרצוף עם משבר פוליטי, שהוא כרגע לא יודע איך לצאת ממנו.
מועד החילופים בין ראש הממשלה לראש הממשלה החילופי, הוא י"ג בכסלב, תשפ"ב.
אני טוען פיצוץ הגדול של נתניהו מול האנשים שהוא עובד איתם, אנשים, אותם אנשים שאת מזכירה כאן, הפיצוץ הגדול קרה כשאנשים הבינו שאפילו הסכם קואליציוני, כמו שהוא חתם עם בני גנץ, עם רוטציה ושינוי חוק יסוד ופריטטיות ומתחת לאלונקה ומשבר לאומי ואין תקציב, אז אנשים הבינו, תשמע, אין לי מה לדבר, האיש הזה בסוף לא רואה אף אחד ממטר, שום דבר הוא לא רואה, ואם הוא רימה את גנץ בהסכם הזה, אז הוא ירמה כל אחד.
זה נכון, אבל שים לב שמצד אחד, בסדר, תחמנות פוליטית זה דבר שאנחנו מכירים במחוזותינו, נתניהו באמת שכלל את זה לאומנות, לדרגת אומנות, אבל זה דבר שאנחנו מכירים. יש איזשהו עניין אחר שעליו אני דווקא מסתכלת ואומרת, כל אחד מהשחקנים שאותם הזכרתי, ונתניהו יצר איתם מערכת יחסים אחורה באומנות גדולה, הוא שחקן שיכול היה להציל אותו היום מהמצב הזה. אביגדור ליברמן יכול היה לתת לו את ה-61. גדעון סער יכול היה לסייע לו במצבו. נפתלי בנט יכול היה להציל אותו.
אם גדעון סער היה בא, הייתה לו ממשלה עכשיו, בלי למצמץ.
נכון. אפילו נפתלי בנט יכול היה באופן כזה או אחר להציל אותו, אם הוא היה אומר, אני עדיין נשאר בגוש הימני ולא שוקל שום ממשלת שינוי. כלומר, כל אחד מהאנשים האלה שאני מזכירה, ולאורך הדרך נטש את נתניהו בגלל יחס לא טוב, בגלל שנתניהו בעצם לא ידע לכבד אותו, לא ידע לתחזק איתו את מערכת היחסים והשפיל אותו, כל אחד מהם יכול להציל אותו. אבל הם פשוט בוחרים שלא לעשות את זה.
הם בוחרים שלא לעשות את זה כי הם לא מאמינים לו. אני טוען, את מדברת על היחסים האחורים ואני אומר לך, זה עניין של אמון. בסוף יש גבול מגיעה נקודה בפוליטיקה, אפילו בפוליטיקה, שאנשים אומרים, עד כאן, עד כאן. עכשיו, זה יכול להיות שזה לא 100% מליכודניקים, או לא 90% אפילו, אבל מספיק שהבלטות מתחילות להתערר, שאתה לא דורך על קרקע יציבה, ובתוך המציאות הפוליטית הישראלית, בעצם אין לך לאן לדרוך. אתה פשוט משייט בין מערכת הבחירות לעוד מערכת, ואנשים פשוט מועסים בזה, וזה הולך אחורה כמה שנים, נגיד, מתי זה התחיל להתערר? מתי נתניהו איבד את זה, במובן הזה שהוא כבר התחיל להשתולל יותר מדי.
לדעתי, הסיפור שבעצם החמיר את מצבו יותר מהכל, זה היה באמת האירוע עם אביגדור ליברמן, אותה החלטה שקיבל ליברמן אחרי מערכת הבחירות הראשונה, שהוא עם נתניהו סיים, וזה בעצם הגלגל שהביא את הכל. ליברמן הוא לא פרייר, הוא שחקן פוליטי מנוסה, הוא שחקן פוליטי ותיק. היה ברור שמרגע שהוא יגלגל את הכדור הזה החוצה, יצא החוצה מגלגל, גוש נתניהו, דברים שם יתחילו לקרות, דברים יתחילו לזוז, וזה באמת היה הרגע שמבחינתי סימן את נקודת המפנה.
ראש הממשלה מתעסק בשני דברים, אחד להציל את אורו, ודבר שני, השסע, לשסע אחד בשני, וכמובן, הכל כדי להימלט מהמשפט, הכל משועבד לנושא אחד, איך הוא שורד אישית, פוליטית.
מה עשה נתניהו במקום לאסוף את כולם אליו, לצופף את השורות, דווקא בעת משבר שבה ליברמן בעצם עוזב אותו, ואין לו דרך להקים ממשלה באופן הרגיל שהוא מכיר את שיטת הגושים, השיטה שהוא המציא יחד עם האסטרטג בזמנו ישראל בחר, הם המציאו הרי את השיטה הזו, והשיטה הזו התערערה בחסות אותו משבר עם ליברמן, ונתניהו במקום לאסוף את הכל אליו, פשוט התפזר, פיזר את זה לכל עבר, ואתה יודע מה, אני הולכת עם זה אפילו צד אחד קדימה, זה לא רק שאף אחד מהם לא יכול היום לעזור לו ולא רוצה לעזור לו להקים ממשלה. שים לב עם מי נתניהו משייט במרחב הפרלמנטרי והפוליטי.
מיקי זוהר.
די לבד.
דודי אמסלם.
די לבד.
אפילו ביטן. נכון? ביטן הגדול נדחק הצידה. למה?
אתה זוכר שהיו תקופות בכנסת שאנחנו תמיד היינו קוראים לנתניהו קוסם, הרגע הזה שהוא היה נחלץ מכל מצב, השנייה הזו שבהצבעה דרמטית במליאה תמיד היה נשלף איזה שפן, תמיד במסדרון היה קורה משהו בוועדה, הרגשת שהעניינים בשליטה. למעשה כבר הרבה מאוד זמן יש תחושה שנתניהו די לבד בזירה הזו. יריב לוין היה מהאנשים הקרובים אליו ביותר, והוא עדיין, אבל הוא היה יושב ראש הכנסת, הוא נמצא
בתפקיד הזה.
הוא גם סינדל את עצמו באופן מסוים, משום שיש גבול עד כמה הוא יכול לבחוש במסע ומתן קואליציוני כדמות ממלכתית. ומצד שני, הוא גם נשאר לבד. הימים הזוהרים שבהם החברים הכי טובים, יריב לוין וזאב אלקין, מסדרים את הקואליציה, מקימים פה ממשלות, מוציאים לפועל כל מיני תרגילים מתוחכמים של לוקח לנו שבוע להבין רק את המטרה של התרגיל, מה התוצאה בסוף, הימים האלה נגמרו. בסוף נתניהו נשאר עם חברי כנסת, אתה יודע, טובים יותר, טובים פחות, אבל לא עם הבנה מאוד עמוקה בפוליטיקה.
אני אגיד את זה, אני אהיה טיפה יותר קיצוני בדבר הזה, כי את בכל זאת צריכה לעבוד איתם ביום יום גם. הם לא מבריקים. אין שם אברקה. אלקין, באפרוריות שלו, הוא, מאחורי הפלוריות הזו, יש אברקה, יש גאונות מסוימת, יש מין, אפילו גאונות מפחידה, היינו מדברים בינינו, בוא נה, האיש הזה, כאילו, המוח שלו חושב פוליטיקה, וואו, כזה. גדעון סער, זה לא מנהיג גדול, זה לא קריזמה מטורפת, אתה יודע, 6 מנדטים מוכיחים את זה, אבל, נדמה לי, אהוד אולמרט אמר לי פעם, סתכל על האנשים האלה, הם פוליטיקאים של חדרים, אפופי ישן. שזה בדיוק מה שצריך בשעות האלה. אדם שיודע להיכנס לחדר ולקמבן את הקומבינה, לחבר את החיבור ולבשל את התפשיל. אין לנתניהו את האנשים האלה. כל מי שמסתובב שם, למעט דוד ביטן שנדחק הצידה, הם, אתה יודעת, בינוניים כאלה, צעקנים, סליחה, כן, אמר אמסלם. עם כל הצעקות שלו במליאה, הוא לא יודע לחבר חיבורים.
לא, אלה לא אופרטורים פוליטיים מהסוג שנתניהו גידל עד היום, או אתה יודע, או היו לצידו עד היום, זה לא הסיפור. במובן הזה, באמת, נתניהו עומד שם די לבד עם צוות שכבר התחלף, כי מרגע שכולם התפזרו, ואפילו ככה זאב אלקין כבר לא נמצא לצידו, אז ברור שיש בעיית כוח אדם. זה די ברור.
בסוף זה תמיד כוח אדם.
בדיוק. והתוצאה של מה שאנחנו רואים עכשיו, זה בדיוק זה.
אבל הוא הביא את זה על עצמו, מורן, כי הפוליטיקאים שהיו מוכנים לספוג המון בשבילו. אתה יודעת, ברעיון הראשון ששאלנו את גדעון סער, כשהוא עזב את הליכוד, אבל רק לפני כמה חודשים אמרת כמה ביבי גדול, והמדינה היה דגול וכו' וכו'. אז הוא אומר, כן, אבל זה נגמר. זאת אומרת, בסוף מדינת ישראל כבר לא הייתה לנגד עיניו, והרבה מאוד אנשים שעוסקים בפוליטיקה שואלים, רגע, מתי הוא איבד את הטאץ' הזה? לא את הטאץ' הפוליטי, אלא את הקשר הזה שבין, וואלה, אתה ראש ממשלת ישראל ואתה פועל כאן למען המדינה, לבין אני ראש ממשלת ישראל ופועל כדי להישאר אני, ביבי נתניהו, כראש ממשלה. זה החקירות, זה כתבי האישום, מתי זה יתהפך עליו?
אני דווקא פחות נותנת משקל לעניין הזה, אם כי הוא חשוב מעין כמותו, אתה יודע, בהיבט הציבורי, אני דווקא רוצה רגע להתעכב על מתי הוא איבד את האינסטינקט הפוליטי שלו, אתה יודע, תמיד אנחנו כל הזמן היללו ושיבחנו אותו על היכולת שלו להפריד, על היכולת שכשהאינטרס שלו ניצב מול העיניים, הוא לא בוחל, הוא יעשה הכל כדי להגשים את האינטרס, אם זה מישהו שהוא מתאהב, אם זה מישהו שעכשיו אמר עליו דברים איומים, ראינו את זה בבחירת יועצים, ראינו את זה בדברים אחרים, אם יש לו עכשיו אינטרס, הוא מגשים אותו, וזה לפני הכל. מאז הנטישה של ליברמן, קרה שם משהו. זאת אומרת, גם האנשים הכי קרובים, גם אנשים בליכוד...
את מייחסת לליברמן המון משקל, אני שם לב, זה מוטיב חוזר אצלך, כי את אומרת, ליברמן, בשנייה שהוא זז...
קו פרשת המים, מאז אין ממשלה.
אין ממשלה, אבל גם את אומרת, משהו התפרק אצל נתניהו באופן אישי.
נכון.
התחושה שהוא שולט בכולם התפרקה.
שים לב לשרשרת האירועים מאז. אתה יודע, נתניהו בימיו הגדולים ובהתנהלות הפוליטית שאמורה הייתה להיות מובנת לו, היה צריך דבר ראשון לאסוף אליו את כל האיומים המיידיים, גדעון סער, נפתלי בנט ואלת שקד, ואם הוא חפץ שלטון, קודם כל לקרב אותם ולוודא שהם איתו. במקום זה, הוא פשוט הלך והרחיק אותם, הגדיל את הפערים ביניהם, השפיל אותם, גם במערכות בחירות וגם אחרי, והביא את עצמו לתוצאה הזו. עכשיו, אם אתה שואל אותי, האם נתניהו שלפני 3, 4 ו-5 שנים היה עושה דבר כזה ומגיע היום למצב שבו הוא מבודד פוליטית? התשובה היא לא. שים לב מי נמצא סביבו כרגע. הוא נשאר עם סמוטריץ', זרם חרדלי, ציונות דתית, שאגב, סמוטריץ' אין לו שום דבר פרסונלי עם נתניהו, הוא לא מעריץ את נתניהו, הדבר היחיד שיש לסמוטריץ' עם נתניהו זה הקשר בין הציבור של הציונות הדתית לבין הקשר של הליכודניקים. זאת אומרת, זה ציבור עם ציבור שגם בנט כמו אחרים, שגם סמוטריץ' כמו אחרים, מסרב לנתק את הקשר. אז זה לא עניין שיש לו עם נתניהו, ראינו שהוא לא הולך אחריו בכל מחיר, יכל לתת לו שלטון, הוא לא נותן לו שלטון. ולכן הוא נשאר עם סמוטריץ', הוא נשאר עם החרדים, ובסופו של דבר זה הסיפור שלו. זאת אומרת,
הוא נשאר עם הקצוות.
זה לא רק שבליכוד הוא נשאר לבד. הוא נשאר גם פוליטית עם מחנה מאוד מאוד מצומצם,
ועדיין,
ומרחב תמרון מוגבל.
ועדיין זה מעניין, כי זאת אישיות פוליטית שיש לה קהל מעריצים. אי אפשר להגדיר את זה אחרת, זה לא... אתה יודע, זה סדר גודל של מנהיג, ונתניהו, גם אם לצורך הדיון אנחנו מדברים עכשיו, וזה אולי פרק שעוסק בשלהי עידן נתניהו, נגיד, יכול להיות שזה לא יקרה, לא יודע, אבל בואי נניח שאנחנו במין גל כזה שמוציא את נתניהו מבלפור, ומוציא אותו מהסיסטם הפוליטי. שמי, זו דמות פוליטית שלא הייתה פה, אני לא יודע, אני מנסה להסתכל, בגין בוודאי היה כזה. בן גוריון אולי היה כזה אהב המייסד, אבל בין לבין את לא ראית דמות שבמשך כל כך הרבה שנים בנה באמת רב קומות של חיבור רגשי עם הבוחרים שלו. עכשיו, למרות זאת, 30 מנדטים, מורן, זה מטורף, המפלגה השנייה אחרי זה 17 מנדטים, לפיד. אם למרות זאת, הבן אדם מאבד שליטה, המושכות לא בידיים שלו, ויותר ויותר אנשים לא יכולים לראות אותו בעיניים כבר. זאת אומרת, יש פה גם רבדים פסיכולוגיים שאסור לנו להתעלם מהם.
יש פה עוד איזה עניין, אתה יודע, אנחנו כל הזמן שואלים, איך יכול להיות שכל בכירי הליכוד רואים את המצב, רואים מה קורה סביב נתניהו, ועדיין לא פוצים פה, לא מרימים את הראש. כל זה קשור בדיוק למה שאתה הזכרת עכשיו. האיש היחיד היום בפוליטיקה הישראלית שיודע להביא 30 מנדטים לקלפיות, זה מספר מטורף, כמו שאתה אמרת. זה האיש היחיד שיודע לעשות את זה היום, נקודה. הכוח, העוצמה שלו הפוליטית, היא זו שמביאה את אמיר אוחנה למשרד לביטחון פנים, ואת יריב לוין ליושב ראש הכנסת. אין כנראה שום אדם פוליטי אחר שיכול להכניס את אמיר אוחנה למשרד לביטחון פנים ואת יריב לשם, או את הספסלים האחוריים לכנסת. 30 מנדטים. עכשיו, הליכודניקים הם אנשים שגם אוהבים את הכנסת, הם גם אוהבים את השלטון. לצאת למלחמה מול מי שמסדר להם עבודה בסופו של דבר, את הג'וב הפוליטי, את הכיסא בכנסת, זה הרי בלתי נתפס. כולם היום מחזיקים באיזושהי ידיעה, שאם נתניהו יפנה את הזירה, הליכוד ירד לפחות בשישה מנדטים ביום הכי טוב שלו, מגיעים ל-25, יש שטוענים אפילו בתרחישים יותר גרועים, מגיעים לאזורים של יש עתיד, של יאיר לפיד ואחרים, ומרגע זה למעשה יש הרבה מאוד אנשים שיש להם מה להפסיד במספרים כאלה. ולכן ההתגודדות הזאת סביב נתניהו, נתניהו יש היום את הבייס הכי חזק שיש בפוליטיקה הישראלית.
אבל את מתארת פה התגודדות שהיא לא, היא קצת פייק.
נכון.
זאת אומרת, התגודדות אינטרסנטית לחלוטין, לא רגשית.
בפוליטיקה כמו פוליטיקה.
מי שמצביע לנתניהו אולי עושה את זה מתוך מין רגש פנימי עמוק, כי אוהבים את נתניהו, מעריצים את נתניהו, whatever, אבל הפוליטיקאים דווקא שנכנסים על הגב שלו לכנסת, בחלקם הלא קטן, בשיחות, מה שנקרא, סגורות, איתך, איתי, עם כל מיני אנשים, שולפים את הסכינים, אבל זה כאילו סכין מפלסטיק כזה של תינוקות. אתה לא דוקר עם זה, אתה לא באמת מחסל עם זה. אתה סתם מציק.
יש פער מאוד גדול בין הסיבות שמדביקות את המצביע הפוטנציאלי לנתניהו, לבין הדבק שמדביק את חברי הכנסת לנתניהו. זה שני אירועים שונים לגמרי, זה שני דברים שונים. במקום אחד מדובר במשהו באמת רגשי עמוק באנשים שלא משנה לאן הוא ייקח אותם, לאן הוא יוביל אותם. תסתכל את מנסור עבאס, תראה את האירוע הזה. אתה חשבת שאי פעם נתניהו יוכל להכשיר עבור אנשי ימין מוצקים, כן, מובהקים, כן, בעמדותיהם את מנסור עבאס?
כי חשבתי שאם יש מישהו שמסוגל להכשיר את האנשים, אני תזכרת את אוחנה ואת יריב לוין במקומות, אז לא חשבתי על זה אפילו, אבל אמרתי, אם יש מישהו שמסוגל לצאת מזה בחיים, זה נתניהו. זה נתניהו בגלל הקשר הרגשי שיש לבוחרים שלו, שהם סומכים עליו, ואם הוא עושה את זה, אז הוא גאון. את יודעת, לא משנה מה הוא עושה, הוא גאון. גאון, מדהים, טוב, רע, לא משנה. אבל כאילו, נותנים לו את האשראי הזה, את הקרדיט הזה, ואומרים לו, וואלה, עשית את זה כי אתה יודע מה אתה עושה. וזה מדהים, והוא עשה את זה, אבל זה התהפך עליו. בסוף, יש נקודות שאתה רואה שאנשים, שמנהיג עושה משהו, ולמרות שיש לו את הגיבוי של הבוחרים שלו, זה עובד נגדו.
אבל זה כן מדגיש את העוצמה הפוליטית שלו.
ודאי.
את מרחב התמרון הכי גדול שזוכה לו היום מנהיג בפוליטיקה הישראלית, הוא בנימין נתניהו באופן חד משמעי, כמעט אין דבר שיגרום לו לחשוש מהאלקטורט שלו. כמעט אין דבר
כלום,
כזה.
כלום.
הוא יודע להעביר...
גם עכשיו, גם ברגע זה.
הוא יודע להחליק בגרון כמעט כל דבר. עכשיו תראה את בנט שיוצא למהלך לא טבעי מהסוג שנתניהו כבר עשה לא מעט. תסתכל איזה בהלה, איזה חשש יש לצאת לדבר הזה מהיכולת להכשיר את זה. תסתכל על יאיר לפיד, כמה הוא עושה את הצעדים שלו מדודים, כי הוא מחשב קדימה. תסתכל על ניצן הורוביץ, על מרב מיכאלי, על אריה דרי, שיודע שנתניהו פופולרי בציבור שלו, ואם זה היה תלוי בו, כנראה הוא היה רוצה מזמן כבר להתנתק מחבל הטבור ולהמשיך הלאה, אבל הוא לא עושה את זה כי הוא מחשבן לאלקטורט. נתניהו זה האיש היחיד שלא מחשבן לאלקטורט, כי הוא מבין שהאלקטורט שלו בנוי על המותג נתניהו. נתניהו, פחות על האידיאולוגיה, פחות על הדר, יותר על המותג נתניהו. אם נתניהו יגיד שזה בסדר, זה כנראה בסדר.
אז אני חוזר חזרה לאיבוד השליטה, לרסן הזה שנשמט לו מן הידיים. אז יש לו בייס חזק, יש לו מצביעים שהולכים איתו באיזשהו, בטוב, ברע, בחקירה, בכתב אשמה וגם במגפה, ויש פוליטיקאים שהם קצת קנויים, נרצאים אפילו, במובנים מסוימים, אבל פה זה נגמר. והנקודה שבה נתניהו, אני מסתכל רגע אחורה, כי זה לא היה רק ליברמן, זה היה משהו אולי אפילו לפני. האימות הזה עם שלטון החוק, עם היועץ המשפטי לממשלה, עם חוקרי המשטרה, עם התקשורת, שמעמודי, בסופו של דבר ישראל היא מדינה דמוקרטית, שרוצה להישאר דמוקרטית. האימות האינסופי הזה, עם עמודי התווך של החיים של כולנו, של אח שלי, של ילדים שלנו, של ליכודניקים או לא ליכודניקים, זה לא משנה בכלל. האימות הזה אולי היה באוכריו, זה לאט לאט התחיל לחסם בו עצמו, בנתניהו כדמות שאפשר להסתכל עליה כמנהיג אחראי?
אני דווקא חושבת שלא, משום שבקהל הימני, כל אותם נושאים שאמרת, הם נושאים מאוד מאוד שנויים במחלוקת. במקום שזה יפגע בו, בעיניי הוא לקח את זה ושדרג את מצבו עם המשפט, הוא פשוט מינף את הקמפיין המשפטי נגדו, ותקף את מערכת אכיפת החוק, ותקף את בתי המשפט. עכשיו, כל מי שעושה סקרים בימין, רואה עד כמה מצביע ימני חושב שהמערכת מקולקלת ודורשת תיקון דחוף. נתניהו רחב על זה, בתוך הגל האישי שלו, פשוט רחב על זה והפך את זה, ממש כאילו ב-180 מעלות, תסתכל על המספרים שהוא מביא. זה מבחינתי המבחן הכי
אבל,
טוב.
אבל הוא לא באמת עשה נגד המערכת, ואת סיכרת את הכנסת מקרוב הרבה שנים, הוא לא הלך לחקיקות נגד בית המשפט העליון.
הוא גם בלם חקיקות.
הוא אפילו בלם, כן. הוא... אז זה, יש דיסוננס כזה גדול בין הנרטיב לבין המעשה החקיקתי.
אבל אם אנחנו מדברים על אובדן השליטה, בעיניי דווקא ההתפרעות הזאת שהחלה עם ההתבטאויות הקשות נגד מערכת אכיפת החוק ונגד שלטון החוק בכלל, זה לא דבר שהחליש אותו, בעיניי זה דווקא דבר שחיזק אותו, זה גם חיזק את המחנה. שים לב גם שאף אחד מהנוטשים לא הלך על העניין הזה. זאת אומרת, כולם, גם כשהם עזבו אותו, הם עדיין אמרו שעומדת לו חזקת החפות, שיש חוק, שהוא לא צריך לצאת לנבצרות, שהוא לא, הם, חלקם עד היום מגנים עליו, גם בנט ושקד. זאת אומרת, זה לא היה האירוע שהחליש אותו. מה כן החליש אותו? האינסטינקט הפוליטי שנפגע. היכולת הזו שהייתה לו פעם לאסוף את כולם ברגעים הקריטיים אליו, והיא היום לא קיימת, זה מה שבעצם הרס את הפירמידה הזו, זה מה שהקריס את מגדל הקלפים הזה לרצפה.
עטיפת המגן שלו מורכבת מיותר מדי קיצוניים, מיותר מדי קצוות. דרי וליצמן וגפני, זה אנשים שבשנה האחרונה בוודאי חטפו המון בגלל הקורונה. צד שני, סמוטריץ', זה בכלל, אתה יודע, סמוטריץ' ובן גביר ונועם, מפלגת נועם וכל מיני כאלה, ומנסור עבאס שפתאום נהיה שותף. אז זו עטיפת המגן שהצמודה אליו, מנסור עבאס לא, אבל החרדים נגיד, וציונות דתית, וגם שם סמוטריץ' הזכרת אותו קודם, אין נאמנות מוחלטת. כלומר, נתניהו איבד את האנשים, את אמרת, ואיבד את הטאץ', ואולי הוא התאהב ברעיון הזה שאין בלתו. הרעיון שהוא מכר לציבור שאין, אם הוא ילך, זה מתפרק, ואנשים לא... פוליטיקאים שיש להם אמביציה ואספירציות לא מאמינים לזה. סליחה, תילך, אני אקח את המושכות. וזה מה שאומר בנט, זה מה שאומר לפיד, זה מה שאומר עם גנץ וגדעון סער. הלו, אנחנו לא פה סתם, אנחנו לא ציצים.
אגב, הוא באמת מאמין בזה עד היום, שאם הוא ילך, אין אף אחד שיכול להחליף אותו. הוא אגב גם מי שידוע כאחד שלא מכשיר יורש, למשל.
אף אחד לא עשה את זה. אני רוצה להגיד לך משהו, אני סיכרתי את שמעון פרס. אני זוכר את עשרות, אם לא מאות הכתבות, על איך שום דבר לא צומח בשביל מתחת שמעון פרס במפלגת העבודה. כלום! מנהיגים לא מכשירים יורשים.
אז אתה יודע מה, נניח שאני מקבלת את העניין הזה שהוא לא חייב להכשיר יורש, אבל עדיין בהתנהלות הפוליטית שלו, אתה היית מצפה ממנו להתנהל אחרת בתוך הדבר הזה.
תן תחושה שיש לאן ללכת.
נכון, אבל אתה שואל אותי, אפרופו הקצוות שסביבו נשארו, האם נתניהו לא היה מעדיף להתנהל עד עולם בממשלה נוחה עם בני גנץ או עם אחרים? לדעתי, בסוף היום, כשהוא לבד עם עצמו, הוא מעדיף ממשלה נוחה עם אותם אנשים, מאשר ממשלה שבה סנו נפשו, נפתלי בנט, מקבל מקום של כבוד בקבינט.
אבל זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, ופה אני מתחבר פתאום אלייך, עכשיו נפל לי הסימון, העיבוד הטאץ' הזה. כי לבגוד או לנחל את בני גנץ, זה היה כמו לקחת סוכריה מתינוק. כאילו, הבן אדם בא להיות, לעשות מה שאתה רוצה. גם אותו אתה דופק. וזה כנראה כבר שרף את הכל סביבו. זה כאילו אנשים אמרו, וואלה, בוא נה, אין אלו אלוהים.
זה אגב מוכיח את העובדה שבאמת הוא נסדק האינסטינקט הפוליטי, כי באינסטינקט הפוליטי הממשלה הזו הייתה טובה לו. הוא היה כל יכול בה, הוא שלט בשליטה מוחלטת, המיומנות של הליכודניקים אל מול אנשי כחול לבן באה לידי ביטוי בכל רגע, שעה, שעה.
הוא רצה להתמסר, גם הוא רצה להתמסר, תחבק אותי, קח אותי, קח אותי. ובהתנהגותו נתניהו בעצם הפך את גנץ לרוטוויילר.
אז, וזה עוד אחת משרשרת הטעויות שכבר מנינו, אפרופו היחסים שלו עם אנשים. השיא באמת היה הדובדבן שבקצפת, הטעות האחרונה ובאמת הקשה מכל שהובילה אותו למצב הזה, שאולי במסגרתו הוא מאבד את הכיסא, זה באמת ההתנהלות מול בני גנץ, האיש שבא בידיים נקיות ואמר, אני רוצה להקים ממשלה בישראל, אני באמת רוצה לרפא את החברה הישראלית. ומול האיש הזה, נתניהו הלך צעד אחד יותר מדי, ואם זה היה בא לבדו, אולי זה עוד היה שורד, אבל כשיש את כל ההיסטוריה שעליה דיברנו קודם, זה בלתי אפשרי.
מה נעשה, תגידי לי? מה נעשה אם נתניהו באמת יצא מבלפור? מה נדבר? מה נעשה פקים?
עידן חדש יהיה פה.
עידן חדש. טוב, נראה, אנחנו לא יודעים לומר אם יהיה עידן חדש, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ביום חמישי, שישה במאי, והמסע ומתן הקואליציוני בעיצומו, אבל חשבנו שזה כן בכל זאת מעניין לנסות ולבדוק איך איבד נתניהו את השליטה על המערכת הפוליטית. מורן אזולאי, כיף כרגיל.
תודה, תהיה.
צ'או.
תודה.
עד כאן הכותרת להיום. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק.